אנחנו אתמול עסקנו עם מי שהיה בחטיבה הקצרה של כמה יהיה בעיר ויהיה קדשי העיר, שמבחינת המבוא למה שאנחנו הולכים ללמוד, יש לו הגד חשוב. זה שאנחנו עוסקים כאן בצדקה בסוגיות האלה, שנדבר על הסוגיות האלה ממחר, עוסקים בצדקה כחלק ממסכת המיסים העירוניים, איך העיר דואגת לצרכי החלשים והעניים, איך היא גובה את הכספים ומחלקת אותם. זה נושא החטיבה שלנו. במובן הזה, אני אומר לכם בכנות, זה לא בדיוק גמרא שעוסקת בכל ההיבטים והמכלולים של הלכות צדקה. יותר מזה, מי שקצת כבר הכין את הפרשיות בתורה, לכאורה זה לא יוצא משום פרשה מפורשת בתורה, המנגנון העירוני הזה. המנגנון המסודר הזה של הקופה והתמחוי, כמנגנון תומך עירוני ועניים, הוא לא יישום של אחד מפרשיות צדקה. אני יכול להגיד לכם שמתניה, כשהתייעצתי איתו כאילו איך להתחיל את הלימוד, אפילו חשב שלא צריכים עוד את הפרשיות. בוא נתחיל לראות את הגמרא. יש בזה משהו. מצד שהיה נראה לי קצת משונה, קצת מוזר, שאדם ימד פרשיות של צדקה ולא יעצור לרגע להתבונן בפרשיות.
עד שיש לנו פסוקים השנה צריך.
כן, זה נכון. ואף על פי כן, הפשרה הייתה שנעשה את זה ביום אחד, שזה לא... היה אפשר לשאת את זה ששבועיים או חודשיים, אבל ננסה במגבלות הזמן שיש לנו, שרשמתי איזושהי רשימה, שאני ידעתי מראש שלא ממצא הכל.
לא מבלה.
ודאי שלא, אז תעזרו לי גם שני דברים. א', לבנות את זה בתוך הפסוקים, שנית, בוא אני מציע שתמלא אותו בעוד דברים. בסדר? רוצים לפתוח? בבקשה. מי שרוצה לפתוח?
לבד מצאתי כ-20 מצוות. כי תצא לבד, יש כ-20 מצוות צדקה.
בסדר גמור. אז קדימה, מי שרוצה לפתוח?
המעניין הוא שאף אחד מהם לא מופיע, המינוח צדקה לא מופיע כמעט, לא מופיע בשום מקום חוץ מבדניאל,
בהקשר
של כסף לעניים.
זה נכון. קודם כל, בטרמינולוגיה, אתם אומרים, אנחנו רגילים לדבר על צדקה עם קונוטציה מסוימת. מה הקונוטציה שלנו? שצדקה זה לתת מתנה לעני. פה אתה מאיר שבפרשיות שהתורה מתארת עזרה לעניים, אז ברוב המקרי של המקרים, המילה צדקה לא תופיע בהם. הבנתי ממך נכון, עוד יותר מזה, המילה צדקה תופיע דווקא במשמעות לכאורה. שונה מאשר המשמעות הזאת שמתנה לעניים, כן? ויש פה איזה מעתק שהראה לשונית וגם תפיסתית. והייתי אומר יותר מזה, זה גם צריך לבדוק האם התורה באמת אומרת לתת מתנות לעני בכלל.
או עצם העובדה שאנחנו כן היום קוראים למושג צדק עכשיו, למה זה כדי לחבר לאותו צדק, לאותה משמעות שכן מופיעה בתוך ה... אז אתה יכול לחבר את זה לכל מיני מושגים אחרים.
אמת, יופי. אוקיי, זאת הערה הראשונה. כן, עוד מי שרוצה לפתוח?
מה הקשר בין צדקה לצדק? צדקה וצדק.
כן, אבל ברגע שאמר לך אביתר, שצדקה בתורה הוא לא הכותרת של הפרשיות האלה, אז אולי אנחנו כרגע נדחה את השאלה שלך מאוחר יותר. בוא נראה, מה התורה אומרת?
כי מה הגדרה של צדקה?
אתם מתביישים כאילו? כן, עידו, כן.
מה הגדרה של צדקה?
נתת נעים שאנחנו מכירים, הלקט שכחה הופעה, אז בעצם אין שם נתינה, זה יותר פשוט מופקר מהבעלים. ואני אומר שבאים לקחת גם שביעית זה אותו דבר, מעשר זה גם פחות בפרשת ראה, זה הבעלים מוציא ומנחתה בישריך, ואז שוב באים לקחת, אין שום נתינה בסוף. אבל יש בכיתה בו יש שכתוב מהפיתה ללבי
בביאור מעשות, מה שלא שמתי בדפים, כן. עוד מישהו רוצה?
חוץ מהמדוד אני מלך, אז רוב הדברים כאן של צדקה, זה לא צדקה שאתה נותן, זה צדקה של הלוואה או משהו, תמיכה שהיא לא מתנה ממש. וזה גם חשוב מכירים ברמה, שמוסף שהכי טוב זה לא לתת צדקה במובן שהוא מזכן, הוא יתבל, אלא לסייע,
מצוין.
לתת לו חכה.
מצוין, עוד מישהו?
היה לי העניין של...
כן,
אלי. אני לא הזכיר את המתנות עניים ושביעית. העניין שם זה לא כאילו שאני מרגיש שזה לא מישהו אחד שנותן לשני, אלא שבעצם בא לבטל את ההבדל במעמדות. אני מרגיש שפעם בשבע שנים כל השדה הוא לא שייך לאף אחד, אלא עניים יכולים לאכול. וגם יש חלק מסוים בכל שדה של כל בן אדם שהוא שייך לעניים. זה לא שאני נותן לעני, אלא זה החלק הזה ממש שייך לעני, או ביובל שהכל, כל המעמדות בכלל מתבטלים. זה כאילו בא לצאת עוד, לעקור את הדבר מהשור, שלא יהיה הבדל, בא למנוע יותר מדי פערים חברתיים.
מסוים. קודם כל אני רואה שההבחנה שהצעתי בדרך מקובלת עליכם, ככה אני רואה. כמובן מותר להרר על זה. כשעוברים על הפרשיות, לעשות הבחנה ברורה בין מה שאני קיניתי מתנות עניים בשדה, לבין עזרה לעניים במרחב המוניטרי, כלכלי. כן? שההבחנה הזאת, אם אני אעשה לתרגם אותה למונחים מופשטים יותר, ראיתם גם למונחי ימינו, יש פה שתי מערכות כלכליות שמתנהלות, האחד הוא המרחב של הייצור החקלאי, לפחות בתורה, כי מתארת חברה חקלאית, וזה כל המרחב של מתנות עניים בשדה, שם נקרא לזה הייצור, הגידול של החיטים, של החומרי גלם, שמהם מייצרים אוכל, אז התורה יצרה מערך שלם, בואו מיד נראה את הרציונל שלו, של עזרה לעניים. כנגד זה יש מערך שני, שהוא מערך יותר של המרחב העירוני, המרחב החקלאי יותר שייך למרחב הכפרי, המרחב העירוני, ושם בעיקר יש לנו שוק, ושם הדבר המרכזי שמככב, קוראים לו כסף. והתורה יצרה גם מנגנון שלם של עזרה לעניים בתחום המוניטרי הכלכלי, שאפשר להרגיש שיש שפה שונה לגמרי בפרשיות האלו, גם מבחינת הרציונל של המנגנון, איך אני בונה אותו, איך אני בונה מנגנון עזרה, וגם מבחינת, הייתי אומר, היסוד הדתי או המחייב כזה בלמדנות שעומד בשורשם. בוא נלך לרגע, נתחיל במרחב של הייצור. כאן אמרת דבר נפלא, שהתורה לא אמרה לתת להם שום דבר. למה התורה בעצם אמרה? שאתה מניח, אתה מניח את הפאה, אתה הלקט הוא בכלל נפל לך בלי ששמת לב, השכחה אתה שכחת אותו, זה סוג של שאריות נקרא לזה,
מצצנים מידע ששכחת אותו.
נכון, אני יודע, אתם זוכים מכל הסוף חכמנו, יש שם הסיפור, המצווה היחידה שאדם יכול לקיים אותה בלי כוונה ושאי אפשר לחווה לקיים אותה, זה מצוות מצוות שכחה. כן, כאילו זה נכון שבסוף אתה יודע, אז לא תשאיר לקחתו. עכשיו בכולם הלשון של התורה היא באמת לא לשון של נתינה, אתה לא חייב לתת, אתה לא חייב לתת, והלשון שהתורה היא אומרת היא פונה אליך בעיקר בלב, שאתה לא תיקח אותו לעצמך. זה המבנה הבסיסי של המתנות עניים בשדה, שיש פה שני עקרונות על נורא נורא יפים, שהאמת היא בחיים הם פחות רומנטיים מה שאני הולך להגיד לכם, אבל הם יפהפיים וחלקם עד היום הם ישימים. אחד מהעקרונות האלה הוא ישים עד היום, השני יותר מסובך. קודם כל, אחד מהקשרים המרכזיים בצדקה, ואפשר לשמוע את זה בפסוקים שעוסקים בכסף, ואפשר לשמוע את זה בגמרות, מי שכבר התחיל ללמוד ככה, דף יוד, יראה כמה הקושי שבן אדם להוציא כסף מהכיס שלו ולתת אותו לאנשים אחרים. זה מאוד קשה. כלומר, דיברנו בימים האחרונים על מיסים, אתה צריך כאילו לתת כסף שלך למדינה, זה מאוד קשה. וכל הפרשיות של צדקה בדברים, מדברות כל הזמן על העידוד לתת צדקה, אתה קורא את הפרשיות של מתנות עניים בשדה, אתה לא מרגיש בכלל שזה קשה. לא קשה. למה זה לא קשה? כי הרציונל היפה מאוד שהתורה מנתה הוא שזה בא הייתי אומר, השאריות. אז זה בא מדברים שאתה ממילא לא כל כך מרגיש בחסרונם. כן, הלקט, מה זה אומר? החיטים שנפלו מהיד, תוך כדי.
אבל השביעית נראה לי זה ממש...
אז בוא ניגע בשביעית מיד. בשביעית באמת התורה יודעת שזה קשה, אתה צודק. וחיטה אמרו, מה נוכל בשנה השביעית? אתה צודק. אני חושב שכן, אבל זאת עניים, למעט שנת השביעית, זאת מתנה אחת גדולה, התורה בשום מקום לא מתייחסת לקושי הנפשי של אדם לתת. שזה, הייתי אומר, מנגנון שכשהוא שואל את עצמו איך אני אעביר מהעשירים לעניים, אז התשובה היא, העשירים מעבירים מהשאריות, זה מה שהם לא מרגישים בחסרונם, בחסרון הממון הזה. מקומות שמיישמים היום בפועל את העקרון הזה, של ארגון צדקה מדהים, שקוראים לו שולחן לשולחן, table to table. מה העיקרון העל שלו? שיש היום המון קייטרינג במדינת ישראל, חתונות כל יום, בר מצוות, בריתות, לא יודע, וכו'. אז, ונשאר לב שריות של אוכל. קודם זרוק לפח, מה נעשה? נעביר את זה לעניים. ואז מה הם יצרו? הם יצרו מערך מדהים של שיינוע של האוכל הזה. כלומר, הם קנו מסעיות קירור, ויש להם מתנדבים, ומה שהם עסוקים הוא בלהעביר את האוכל. שזה צדקה שמקיימת ברוח של הדלקת שחרפאה. אתה הולך בשדה, שכחת אותו ממילא, כן? זה כאילו משהו, הרי מה זה גם הפרט, העוללות שם בדברים? זה בעיקר סוג ב'. אתם מכירים גם דבר כזה. עכשיו, במהלך הייצור, הוא הרבה יותר קל לוותר על השאריות. זה גם במאות סיבה בתהליכי הייצור, כי היות וזה חומר גולמי, ואתה תמכור אותו בסכום יותר גדול, בעצם אתה מפסיד פחות שאתה נותן סחורות באשר כשאתה תן כסף. כן, בוא ניקח דוגמה. יש לה ישיבה תורם, שכל שנה תורם לה כמה טונות של תפוחי אדמה. שיש כאלה זמנים שאנחנו אוכלים את תפוחי אדמה, כי הוא תרם אותם. כי יותר קל לבן אדם לתרום את תפוחי אדמה מאשר לתרום כסף. למה? כי עולה לו פחות לגדל טונות תפוחי אדמה ממה שעולה לישיבה לקנות אותם. ולכן הוא בעצם, מה הוא נותן לישיבה? הוא כאילו נותן משהו שהוא יותר ממה שהוא הפסיד. כלומר, אני באיזשהו מקום, אני ממזער את ההוצאה ממנו ונותן לך כמה שיותר. כלומר, אם אני יכול לקבל ישר חיטים, ועוד זה חיטים שבעל הבית לא כך הרגיש בחסרונה, זה אופטימלי מבחינת זה. אין פה בכלל נתינה. הוא פשוט לוקח את זה.
עם פאה
זה קצת פחות, אני מסכים, אבל גם פאה זה פשוט חלק לסדה שלך, הקצה, שאתה לא לוקח אותו. במובן הזה זה רק ההגדרה פאה. היא כבר היא לבד מדברת על כך שזה קצה. זה לא מהמרכז. כלומר, אתה לא מוציא מזומנים מהכיס. אתה קורא בתורה, אתה לא רואה בשום מקום שזה קשה.
אבל נראה לי שהמזומנים שלהם זה הסדה. אני לא יודע אם עשו את ההפרדה הזאת פעם, כמו שהיום אנחנו עושים אותה. היום גם יש דברים שלא משתלם לאסוף אותם. למשל, ראיתי פעם מחפשים מתנדבים לקטוף מאיזה שדה, שהבעלים לא רוצים לכתוב כי לא משתלם להם.
אז זה ממש קיום של הרציונל הזה. תראו לכם, זה צדקה נהדרת. כשיש לו עוד עיקרון שני, שהוא עיקרון הרבה יותר מסובך, היום במציאות המודרנית, סליחה, כן, תמור.
טוב, אני לא יודע אם זה כמו היום, כאילו, שבאמת לא משתלם לעשות את זה, אז אולי פעם ראו בכל גרגיר חיטה קיום.
יכול להיות. מה הייתה לך דוגמה נוספת של צדקה כזאת מודרנית? שאתה תורם את הידע המקצועי שלך. יש בבית שמש ארגון שנקרא למען החי, שזה ארגון שעושה הרבה חסדים ברמת בית שמש, ואחד מהדברים הוא לוקח אנשים ממקצועות חופשיים, והם מוכנים להגיד את יום בחודש, או לאו דווקא ביום, אפשר להפנות אנשים שהם יודעים שהם במצוקה, שיקבלו מהם בחינם, הם תורמים שעות עבודה. למשל, אתה צריך עורך דין, ואתה אדם שאין לו אמצעים, יש עורך דין שמוכן לתרום כמה שעות עבודה למען הקהילה. ומבחינתו, זה הרבה יותר טוב מאשר תרומה של כסף. ובנק הזמן שלו הוא אחר, מה צריך עכשיו להוציא נגיד 5,000 שקל, לך תשלם לעורך דין, היית מקבל פחות שעות עורך דין על הכסף הזה.
זה פרויקט שיש גם במתנסים בחברת.
זה פרויקט נהדר, כן, ויש רופאי שיניים שמוכנים לתת ימים שהם עובדים בחינם, ופעם היה בירושלים רופאי עיניים שעשו דברים כאלה. כאילו, אתה תורם לא כספים כמו שאתה תורם מהידע שלך, מהמוצר שלך. זה תמיד יותר קל לתרום כך יותר. אתה גם פחות קשה לך לתרום. כלומר, צריך להקשיב טוב מאוד לתורה. זה מאוד קשה לתת. לא סתם כפייה על צדקה נכנסה פה. וכל זה עיקר הסוגיה שלנו, שתדעו. כפייה והגבאים והמעשים. וזה, כאילו, זה נהדר לגמרי בשדה. כשיש פה עוד עיקרון נוסף, שעיקרון מתוק בעיניי, שביבי, האמת, ראש הממשלה שואף אליו, אבל הוא מאוד קשה, וזה שאני מה חייב לעשות כדי ליטול מתנות עניים בשדה. חייב לעבוד. אין מתנת חינם. הוא צריך לזכור שבימי קדם מונת הקציר היא לא קומביין יום אחד על שדה. יש לי מתחת לבית שדות חיטה שבא יום אחד קומביין, הוא גומר את כולו. זה אדמות קודש, זה בבעלות הכנסייה הפיפיו בשביעית, זה ממש אדמת נוכרי, זה בעלות של המזר של בית ג'ימל. אין שום בעיה, אין שם יתר מחירה, זה ממש נוכרי. ובא קומביין, מה זה קומביין? זה משון together. הוא בבת אחת עושה מה שבימי קדם, מה אורך עונת הקציר?
כמה שבועות?
50 יום, זה מה שכתוב בתורה. והיו יוצאים מהחוצה, ותזכרו עכשיו, זה חבל שלא היה בדף, אבל מגילת רות, בועז ישן בגור, כאילו כולם יוצאים, כל העיר יוצאת, זה עבודה עונתית חקלאות, כולם יוצאים, וגם העניים עובדים. עכשיו, זה דבר נפלא, אני לא מקבל בחינם, אין מתנת חינם, אבל מה אני צריך לעשות? לסוף, עכשיו מאוד ברור מה הוא עושה, מה בעל הבית עושה, אבל הוא בכוח העבודה, הוא לא בחינם. זה כמובן, ופה אני אומר, רומנטיזציה היא מאוד נחמדה לגיל שלנו, כאילו שניים בישיבה. מגילת רות גם מספרת שזה גם לא היה נעים כל כך. כאילו מגילת רות, כשמקשיבים לפרק ב', רואים שזה לא היה כל כך נעים. כאילו להיות העני שהולך אחרי העשירים, רק מזה שבועז ככה צריך לגור בנערים, שלא יחלימו את רות. הוא מספר את כל הסיפור, כאילו זה לא נעים, כן? כאילו אתה שומע את הסיפור, מה בועז אומר, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח, אפשר מזה ללמוד מה היו הנורמות, כן? והוא גם, שהוא אומר להם שם הפסוק, שהוא אומר להם שלא יחלימו אותה, כן? איפה זה? נמצא שם גם כן. הנה, פסוק תדבב. ותקום ללקט, ויצא בועז את נעריו למור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם ולקטע ולא תיגרו בה. כלומר אפשר לשמוע מפה מה היה הנועל, זה לא רומנטי לגמרי,
מחוץ לגבולות שמותר לה.
בסדר, אבל זה לא כל כך פשוט. מה אתה אומר? שהוא אישה לה יותר, כי הרי חזל אומרים למה הוא שם לב אליה, כי עשתה בדיוק לפי ההלכה, כי האחרים כולם עשו ככה, תקחו קצת יותר. לא יודע, זה לא, אני לא יודע אם זה כך פשוט, כן? כאילו, כשאתה קורא גם את התוררות ב', יש פה דברים מדהימים. כשהיא הולכת, כשרות בפרק א', היא לאט לאט הופכת ברות המואביה, הופכת לרות בינינו עמי, כי היא מתגיירת. אותה היא חוזרת להיות מואביה עוד פעם, שחוזרים לבית לחם. עכשיו היא מואביה, כשהיא יוצאת לשדה, היא עולה חדש. תחשבו, מואביה, לא סתם. כשהיא יוצאת לשדות, אז איך קוראים לה? והנה בועז בא מבית לחם, כן, ואומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה ישבה עם נעמי משדה מואב, אפילו לא רות. כלומר, זה אולי לא נעים, זה לא כך פשוט. ועדיין זה רציונל אדיר, שאני חייב לעבוד, אני חייב לאסוף, הוא חלק מכוח העבודה, יש לו כבוד עצמי. זה רציונל שביבי שואף אליו מאוד בהתנהלות הכלכלית שלו. זה הרבה יותר מסובך באמציאות ימינו לעשות דבר כזה, כאילו אתה שם אותו באיזשהו מקום ואתה דואג שהוא עובד, זה מסובך יותר, אבל זה עיקרון שני שנמצא פה, עיקרון מאוד יסודי.
הצד של אותו מטבע, והוא חלק ממנו, אבל הוא גם הוא צד בו, והצד השני זה מה שפעמונים היום עושה, כי זה מה שמוציא במעגל העוני, בשאיפה שהוא לא יישאר, זה גורם לו להרגיש במצב שהוא לא, אני לא יהיה ב... אני לא רוצה להיות אני, אבל זה הסיטואציה,
נכון,
אני עובד.
כלומר, היתרונות שאני בא לעודד את העני עצמו, להיות שותף למעגל העשייה, והוא מקבל, זה בעצם, הוא אדם עובד. כן, הוא עובד בלאסוף לקט. כלומר, מה אין לו? אין לו שדה, אבל הוא קוצר גם כן. זה נכון. הדבר הנוסף שאני הייתי מזכיר ממתנות עניים זה הסיומת שלהם בתורה, שהוא בעיניי הוא המחייב שלהם. איך הם תמיד מסתיימים כל מתנות עניים בשדה? אז בוא נראה את זה בפנים, כן? בויקרא, בויקרא יוטט, איך זה מסתיים? האמת יש כל ויקרא יוטט עובד ככה, אני אדוני אלוהיכם, כן? ככה זה מסתיים. איך זה מסתיים בויקרא חב גימל? זה אותה סיומת, ויקרא חב ג' המוציא, לא, זה לא שם, ויקרא חב ג', הנה, וקוצרכם וקציר ארצרכם לא תחלה פעד שדך, וקצירך לא תלקד לי ולגל תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. הסיומת של הפרשיות האלה זה אני השם אלוקיכם, וזאת למה? כי מה המחייב של להשאיר, לי ולגל תעזוב אותם, מה המחייב? המחייב הוא אני השם אלוקיכם, איזה מין מחייב זה? איזה מי מחייב זה שאני השם אלוקיכם? למה אם השם הוא האלוקים אני צריך לתת לעניים
אחרת? כי הכל שלו, הכל שלו, ואני חייב להתחלק עם האחרים בתוך מה שיש לי.
מחייב של צדק אלוהים, של מוסר וצדק, שזה נראה לי כבר נקודה נושקית.
אז כאן כדאי לצרף גם את הפסוקים בשמות. שמה בשמות נאמר קצת לפני כן, וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ותשתה וכו אביוני עמך וכו'. או בלשון מאוד פשוטה, למה אני השם אלוקיכם ומחייב אותך לתת צדקה. אז
קראנו לזה חטיבת גרים, ובדברים קראנו לזה עבדים.
מצוין. ובעיקרא י"ט,
אגב בשמת כפים
ויקרא זה משהו אחר.
אני קורא עוד פעם, ויקרא י"ט, אני ולגר תעזוב אותם.
אני חושב שבויקרא לא לחינם זה בגלל שזה הספר הקדושה, אפשר לקרוא לזה, אז יש את
זה. אני ולגר, זה אני ולגר.
זה בעיקר אני השם אלוקיכם מאפיין.
תחילת הפרשייה,
וכשהם יוצאים ממצרים אז זה דווקא גר, ובדברים זה עבד. יש פעמיים כי עבד היית בארץ מצרים, לעומת הפעמיים שכתוב כי גרים הייתם.
מצוין. אז בואו נשאר בגבולות של ספר ויקרא. איך אני השם אלוקיכם ומחייב? אז אני חושב שיש פה תשובה פשוטה. ראשית, אנחנו נלמד, ואני מקווה להרחיב בזה יותר, שאחד מהמחייבים של צדקה זה ההידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא גומר חסדים, אז גם אנחנו צריכים לגמול חסדים. רגע, הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, אז גם אדם צריך לתת לחם לכל
בשר. אנחנו מסכים
לאברהם. סליחה?
דרך השם
חסד, סליחה. נראה בעזרת השם ברמב"ם שהרמב"ם קישר את הרעיון הזה בעיקר לדמותו של אברהם אבינו, שדרך ההיכרות שלו עם דרך השם, כמו הוא הבין את האלוקות, אז הוא ידמה לו, וגם הוא גמל חסד. ואני השם אלוקיכם אומר, הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא זן. עכשיו הרעיון הזה בעיקר בא עם הגרים, מה שאמרת. כי פעם שמעתי רעיון יפהפה מאחיו של הרב רב, הרב אביה כהן, שהפסוקים בתורה שמסתיימות בני השם אלוקיכם, או במיוחד המוציא אתכם ארץ מצרים, הם רומזות לדיבר הראשון. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא אלוקים והוא עושה פעולות מוסריות מסוימות, אנחנו מחויבים. הכרת הבורא אומר לחכות את מידותיו, לדמות לו. והמחייב הוא, הקדוש ברוך הוא דואג לחלשים, הוא נותן לכולם. גם אנחנו צריכים לדאוג שהאוכל ילך לכולם. זה המחייב, זה בעיקר בולט. עכשיו בוא נלך למוקש, ספר ויקרא יותר בשביעית. כי השביעית, אמרת פה דבר נכון. צד אחד בשמות, ממה השביעית בנויה? היא נראית כשביעית סוציאלית. ככה זה נראה בשמות. הפסוק לפני כן הוא הפסוק של הגירים, ואז הפסוקים בשמות, מה הם מתארים? והשביעית תשמטנה ותשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. בפסוק הבא, ששת ימים תעשה מעשה ויום השביעית תשבות למען ינוח שורך וחמורך, שיש פה שבת סוציאלית ושביעית סוציאלית, וזה קשור לגרים הייתם בארץ מצרים, אתם ידעתם נפש הגר. כלומר, התורה קוראת על רקע חוויית מצרים שאנחנו לא נחזור על החוויה הזאת לחלשים. ומעט עוד בספר ויקרא, שם מופיעים מתנות העניים, אז השביעית מתוארת כמשהו שונה, כשבת, כשבת להשם. שבת להשם, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. בעיקר מודגש פה איסורי המלאכה, זה דומה לשבת. וגם פה יש, מתה שבת הארץ, לכם לא אוכלה, לך, לעבדך ולעמתך ולזכירך אותו. מה זה?
זה הזכיר את זה מקודם, כאילו, עדיין בשבת הזאת בבהר
יש את ביטול המעמדות, אבל דומה שהוא מגיע ממקום כמו השבת. כלומר,
אני לא יותר, אז לא, אני חושב שאיך שבנתי את זה, זה כדי שנוכל לקבל את האומחות שלנו ולא יודע מה פה, זה דרך ביטול המעמדות.
כלומר, שלא יהיה עדנות של אדם על חברו.
כן.
אני שומע, השבת פה לא מתוארת בהכרח כשבת שהיא סוציאלית. כלומר, אם אתה עובר להקשר הבא שזה היובל, אתה יודע מה, זה דורש קצת יותר חידוד בהגדרות, אבל
אז גם ביובל, מה, זה עוד יותר ביטל מעמדות, כי
תפסו את הקרקות. נכון, במובן הזה זה מיני יובל השביעית. כלומר, זה סוג של ביטול המעמדות, כי אני השם אלוקיכם אומר ששל מי הקניין. קודם דיברתי על הדמות המוסרי לקדוש ברוך הוא, והייתי אומר לפני כן בעצם של מי האדמה. האדמה היא של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא, נכון, ולכן הוא דורש ממך
כל עניין של צדקה, זה לא בגלל ההידמות, זה לא בגלל שזה לא שלך.
או בוא נגיד כך, ששת ימים עשה השם את השמיים ויום השבת והנפש. כלומר, אתה מכיר בשבת, לא שבחו בראת העולם. אתה באמצעות המערך של השבית, אתה מכיר שהעולם הוא של הקדוש ברוך הוא. ובתור שכזה, המחייב נשאר מחייב דומה. והמחייב יוצא מעני השם אלוקיכם, רק שאתה ציינת בצדק. בניגוד לכל השנים שבהם מאוד ברור שאני יכול לקחת את רוב מה שאני זורע ונוטע, כאן לעומת זאת מה יש לי? שזה בשוויון מוחלט, וזה פה באמת לראשונה מה התורה תציין ובעיקרה. וכי תורו, מה נאכל בשנה השביעית? ומה התשובה? וציוויתי את ברכתי לכם, לא זו תשובה שהתורה נותנת. בהקשר הזה הייתי אומר שמתות העניים בשדה הן באות מהמקום של הדמות הקדוש ברוך הוא על העולם, על הציפייה ממך לשתף אחרים, ובעיקר אני חוזר, העקרונות העל הם אותן שני עקרונות שנאמרו קודם.
זה עושה ששמעתי מאבא שלי,
בבקשה.
זה החיבור בין יתרו למשפטים. כאילו שביתרו זה, סליחה, זה את עשרת הדיברות, שזה בעצם התבטאות של הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא מיטבו, ובמשפטים עובר לפרקטיקה. כלומר, אפשר לה, יש לך, זה, אני חושב שזה מתחבר מאוד לנקודה של שדיברת עליה קודם, שזה המקום של, שזה, כאילו, כי אני השם אלוקיכם. כלומר, זה יש את האידאה שזה, של הקדוש ברוך הוא, ואז פרשת משפטים באה ומתפרטת לפואנטה. אותו דבר במעניין שמיטה על הר סיני, וזה מתחבר לאותו, זה שזור בהכל ביחד, זה איזשהו מקום של אותו מקור.
יפה. עכשיו, מה המעגל השני? המעגל השני לגמרי, זה מעגל חברתי אחר, זה מעגל חיים אחר, זה מעגל המסחרי. כשאני עובר למעגל המסחרי, הדבר המרכזי שמגלגל אותו, מתגלגל בו, זה כסף. כסף שמתגלגל מאדם לאדם לאדם, בכספים האלה אנחנו מגלגלים את כל הכלכלה, והיחסים ביניהם הם יחסים לא פשוטים. סתם דוגמה, אנחנו נמצאים בכיתה של חנות ספרים. כשאתם קונים ספר, אתם יודעים כמה ממנו הוא הולך למחבר של הספר וכמה? למויכרים?
5%, 15%.
אה? 30%.
למה מקבל הרבה אחוזים?
אתם יודעים איך זה הולך? 5%. אני אספר לך קודם כל, אני אספר לך מסעד הרב קוק למשל. אני יודע את זה פשוט מידיעה אישית, כי הם מוציאים חלק מהספרים של הרב סעד, ויש חוזה איתם. המחבר מסעד הרב קוק לא קובע כלום מהספר, הכל הולך מסעד הרב קוק. הם עושים לך טובה שהם מוכנים להפיץ את הספר שלך. אם אתה מפורסם כמו הרב סולובייצ'יק, אז זה היה איזה חוזה שקבלים משהו, כן? הספרים שאמא שלי הייתה מוכרת מהרב סולובייצ'יק, הסדרה שהיא מיוצר הרב, בחנויות זה נמכר ב-50, 60, 70 שקל, היה נמכר, ואני יכול להגיד לכם שמחיר עלות של ספר היה 25 שקלים. מאיפה הוא בא כל הכספים? זה הולך למפיצים. כלומר,
ככה זה ולימוד, אחותי הולכת ספרים, ואני יודע שתמיד יש, גם דנים הרבה בחוזה יחד עם החבר.
המחברים לא מקבלים כמעט כלום. השכר שלהם זה שדברי תורתם שספתותיהם דובבות בחיים. זה השכר. הסויכים מרוויחים תור הכסף. זה גם אותו דבר עם תקליטורים. יש יהודי שיש לו בנים שלמדו בישיבה שהוא יודע להפיץ, אז הוא המפיץ הראשי של בר אילן וכל אלה. ובלעדיו זה לא היה קורה. זה שאמא שלי עכשיו עברה ליוצאות ידיעות, כי היא לא הצליחה להפיץ, כאילו, בסוף היא בבית בוחרת בזול. אבל עכשיו זה עלה את המחיר, לא יודע אם ראיתם. כתוב מאחור, זה עולה 88 שקלים. אז הבטיחו לה שמבצעים לבחורי ישיבות וכו'. עולם המסחר זה עולם גדול מאוד. כן, אני מטבעי לא שייך לו המסחר, אני לא יודע להיות סויכר. אני מעולם, אלה שמייצרים, אני מנסה לייצר תורה, זה הסחורה שלי. אבל למכור זה משהו אחר לגמרי. ובן אדם בעצם בא מעולם הייצור, עולם המסחר, זה עולם המלואו, והעולם הזה מתואר בתורה בכמה מרחבים. בוא ניגע בנקודה פשוטה, שיש שתי מערכות שביעית. למה יש שתי מערכות שביעית? כי מערכת אחת היא מערכת החקלאית, מערכת שנייה היא מערכת הכלכלית. זאת אומרת, ממש, יש פה שתי מערכות שמתקיימות, וגם התורה יצרה שתי מערכות תמיכה בחלשים. והפרשיות שמתארות כספים, הם כולם מהמרחב של הכלכלי, שהעניים נמצאים, כמו לעני יש פחות אמצעי ייצור, אין לו כל כך שדה, וגם יש לו ממילא פחות מזומנים. וכאן הפרשיות שמתוארות בתורה, אבל נראה את הרצונה של התמיכה. אז הפרשייה הראשונה בשמות עם כסף תלווה את עמי, איך היא מתארת? תעני עמך?
אחיך.
מה היא מתארת?
כי אמוך אחיך נחזק
לו. בשמות, חב ג' מה היא מתארת? אתה נותן לו מתנה? מה מתואר שם בתורה? הלוואה. עם כסף תלווה את עמי, את העני, עמך. זה קודם כל מתחיל בהלוואות. זה מה שמתואר בתורה. לא מתואר מלאת מתנות. כמו שאני מוכן לחזור לדברים של נועה מקודם, אמרת של עידו, סליחה. גם בשדה זה לא ממש מתנה בתורה. זה השאריות. בסדר, זה אלה בשוק הכרמל בסוף יום שישי אחרי צהריים. לא יודע. בסופו של דבר מישהו מפסיד משהו, כן? גם פה אתה מפסיד. כי כאן התורה, מה בעיקר היא חשבה לנגד עיניה? איך אנחנו באמצעות ההלוואה לא ניתן לו מתנות, כמו שמה נעשה?
לעזור לשקן את
עצמו, נכון. ולכן, ורק בהקשר הזה אפשר להבין את הצו הזה של התורה שקוראים לו איסור איסור ריבית. איסור ריבית זה איסור שנראה היום כמובן מאליו, כדבר שכאילו לגיטימי לגמרי לכל אדם שחי בחברה מודרנית. לגמרי
נראה לגיטימי לקחת.
כן, נראה לגיטימי לגמרי. זה נראה לך מוזר שהבנק לוקח ריביות? נראה לך מוזר שאתה רוצה לפתוח תוכנית חיסכון שתקבל ריבית? בכלל, למה זה לא נראה לך מוזר?
כי אני לא סתם מביא להם את הכסף.
כי אתה בעצם מזכיר את הכסף שלך לבנק, או הפוך, אתה סוחר כסף מהבנק. כמו שאני יכול לשלם שכירות על דירה, על אוטו, למה שאני לא אשלם שכירות על כסף?
כן, קראתי לפרשה שעבר, כאילו שגם אז זה מובן מאליו, כאילו שככה עולים לחוקים אחרים, שבואי זה בדבר בואו, רק בתורה כאילו זה לא ככה.
כן, זה דבר מאוד הגיוני לבקש ריבית. ריבית זה פשוט דמי שכירות. אני מזכיר את הכסף, או סוחר את הכסף. על איזה רקע התורה התנגדה לריבית? אז בכל פרשיות ההלוואה בתורה, תמיד מתואר הלוואה לעני, תמיד. והרציונל ש...
מה זה כסף תלווה את עמי?
אני לא יודע לגמרי.
אנחנו חשבנו אולי לפרש שכאילו עמי זה אולי גם את עמי את העני, כאילו... עמי זה עני, העם של הקדוש ברוך הוא זה עני, אבל
זה קצת... פשוט לא זה בעל חלק, כי באמת אין איסור להלוות בריבית לגוי.
אז לא לפני האיסור, אבל כאילו אולי...
שלמה אין איסור להלוות לגוי? כי אין לך את החצב לעזור לו, למה? כי פה אנחנו נראה מאוד מאוד בולט בפרשיות של העזרה הכלכלית, שהמחייב הוא לא אני השם אלוקיכם, פחות, אלא המחייב יותר הוא
אחיך,
הוא אח שלך, אתה צריך לעזור לאח שלך. וכדי לעזור לאח שלך, אתה עושה דברים, אני מקווה שאתם עוזרים לאחים שלכם, כל יהודי הוא אח שלנו, כן? ואצל הגויים... אתה יכול להיות יותר איש עסקים, קר, כן? אז זה לא שזה לא, אם זה שאתה עושה משהו לא מוסרי כלפיו. ודעו לכם שריביות זה בהקשר מסחרי כלכלי, זה דבר שנראה לגיטימי מהסיבה הפשוטה. אם אדם לוקח הלוואה מהבנק על רקע עסקי, הוא רוצה לפתוח עסק, למה זה בסדר? כי העסק יניב פירות, ולכן מה הוא יוכל לעשות לכספים? להחזיר אותם, כן, כי זה לא בעיה. אבל אם אדם לווה כשאין לו כלום, אז הוא צריך עכשיו לא רק להרוויח את הריבית, את הקרן, גם להרוויח את הריביות, הוא אף פעם לא יצא מזה.
אבל גם הבנקים לא עושים את זה, הלוואות כאלה
של השבעים שלנים. מתי הבנקים עושים את זה?
לא, אם מישהו בא לבנק ומבקש הלוואה, לא בשביל השקעה לפתוח חנות גדולה, כי אין לו כסף. עושים את זה לפעמים.
הבנקים עושים את זה רק כשיש להם דבר אחד שנקרא ביטחונות, כי הם בטוחים שהם יקבלו את זה. כי יש להם את מה להקל לך. סתם ככה שיבוא בנק ויחליט שהוא עושה, שהוא תן לך הלוואה כי הוא נחמד, זה כמעט לא קורה. ההלוואה היחידה במדינת ישראל שלפי מיטב ידיעתי היא כזאת, זה משכנתה. ושכאן נותנים תנאים מועדפים. זה עם ריבית, אבל יש תנאים מועדפים ככל שיש לך רקע סוציו-אקונומי אחר. כן, שהוא בעייתי. אני יכול לספר לך, פעם הייתי בארצות הברית, פגשתי איזה אחד שהיה חבר ילדות שלי, שהוא עובד בבנק, והוא ככה ניסה להבין כאילו איך מסתדרים בארץ. יש לי אח שהוא חרדי, אז הוא אומר לי, תשמע, אני מבין שאין לו כך הכנסה גדולה. איך הוא... אמרתי לו, תשמע, הוא קיבל משכנתה טובה. הוא אמר לי, מה? הוא אמר לי, בארצות הברית, בא מישהו, זה לפני משבר המשכנתאות. הוא אומר, למי נותנים משכנתה? למי שיש לו, למי שאין לו, למה שניתן משכנתה? איך הוא יחזיר לי? כן? אז התשובה היא מאוד פשוטה, בין היתר למשכנתה, כי אתה משעבד את הבית. כלומר, אם הוא לא יחזיר, אז הוא ייתן את הבית. מה קרה במשבר המשכנתאות? המחירה בתים נפלו, לכן זה לא היה שווה כלום לשעבד את הבית. כי הם העלו באופן מלאכותי את המחירים, מה שקרה בועת מחירים. כי הם נתנו הרבה משכנתאות, אנשים העלו את זה עליית המחירים, כי היה ביקוש למכור. ואז כשזה נפל, אז גם מחיר הבתים נפלו, לכן גם הבנקים נפלו, לא רק הלקוחות. אני אומר, כעיקרון, הבנקים הם לא נחמדים. והתורה, כשהתורה מתארת, כאילו, כמערכת התמיכה לעני, היא מתארת הלוואה, רק על רקע זה אפשר להבין תסמור לריבית. וזה, למה לא ריבית? כי זה לעזור לו שהוא לא יידרדר עוד ועוד ועוד. זה מקום שהוא לא יצא ממנו בחיים. אם גם תיקח מנהל, זה עזרה לעני. ככה צריך להסתכל על זה. כמובן, זה מעורר שאלה, ובגלל הזמן, בואו לא נפתור את כל זה עכשיו, נפנה אתכם למאמרים על זה. בהקשר שלנו, תבינו מיד איך הגיעו מיד היתר עסקה. לא מיד, היתר עסקה בעיקר הוא כשהוא נעשה באיזה מסגרת? של עסקים, במסגרת של עסקים זה נראה תקין. מכאן לא רחוקה הדרך, הרב רם אמר את זה ביום חמישי בשיעור כללי, לא רחוקה הדרך, שמה נאמר? שהתורה עשה רק ריבית כשאתה מלווה לעני ולא בהלוואה. היה תיאורטית אפשר להגיד את זה, לא אמרו את זה, כן, אבל מבחינה מעשית בעצם עקפו את איסור ריבית ביסוד העסקי. היה איזה פולמוס גדול מאוד לצופה זכרו לברכה לפני כמה שנים, הרב יואל בינון כתב איזה מאמר, הרב אריאל הגיב לו, הרב דני וולף משיבת הר עציון גם הוא הגיב, הרב יואל ענה להם. מי שרוצה לקרוא את הדברים, זה אולי הוא האתר שלהם עדיין חי, או לחילופין אני יכול להביא לו את המאמרים כי יש לי אותם בבית. לא, זו שאלה גדולה מאוד, כאילו, אבל ברור שבתורה, התורה אומרת איך אתה עוזר לעני, אתה מלווה לו בתנאים מקלים. זה רעיון הגמח, שאנחנו מכירים אותו עד היום. היתר עסקה תיאורטית אפשר להפעיל אותו גם על כל הלוואה. איך היתר עסקה בנוי? איך הוא בנוי מבחינה הלכתית? שאתה הופך את זה לשותפות במקום להלוואה, ואז הם מתחלקים ברווחים. כאילו זה בנוי ככה. שלמה זלמן אוירבך פעם הלך לבנק שלו ואמר לבנקאי שאם כך שיתחלקו גם בהפסדים, אם זה שותפות, אז שאסור לקחת ממנו ריבית חובה, לא אוברדרפט. כמובן שהנהל הבנק לא הבין על מה הוא מדבר, אבל אני יכול להגיד לכם שמעבר לכל השאלות הכלכליות, האם טוב לחיות באוברדרפט, כלומר עד כמה רע, ושלמה זלמן חשב שזה בעייתי מחד יותר העסקה. הוא חשב שזה בעיה, כאילו נראה להיות באוברדרפט, כי יותר עסקה אולי לא חל על זה. אני סוגר סוגריים, אני לא אומר לכם שאסור, אבל זה בעיה, לפעמים זה אני חושב שזה בעיה.
יש הרבה חרדים שלא משתמשים, משתדלים לא להיות בבנקים. כאילו הכי למשל, יש לו את מלמד אחד, אבל בגדול רוב הכסף עושים בגמחים, שאין בזה
השירים. אני רוצה להגיד לך, בלי חליל להליז על מישהו, אבל השחור ולא לשלם מיסים הוא גם מככב שם. כלומר, אם נדבר על בנק לא של חרדים, בנק של מני פנן, כן? זה בין היתר חוץ מכל השאלה, אם הוא הפסיד להם את הכסף, יש שם סימני שאלה גדולים שלא אני חוקר אותם. סימנים של מס, של הלבנת הון, של הרבה דברים אחרים מסובכים. כאילו, אני יכול להגיד לך, כאילו, הציבור החרדי, שהוא ציבור שאני רוצה לאהוב אותו, ציבור תורני, בתחום של דין הדמוקרטית הדין, יש שם סימני שאלה, בסדר? כלומר, אני רוצה לא לחשוד באף אחד, אבל... לא יודע, הייתי פעם בבנק ברמת בית שמש, ובאים חבילות כאלה ששתרות, ואישה אחת לא תורו, הנה מקופינות שלהם, וזה סיפור, זה סיפור לא פשוט. כאילו, הבנקים השחורים ובתוך הסובך, אני חייב להגיד לך. כלומר, אני חושב שיהודי יראה שמיים צריך לשלם מס אמת, אני חושב.
עצם הרעיון הזה, כאילו שזה, אם יש לי עכשיו כסף, אני נותן אותו לגמר, שהוא מתי ילווה אותו למי שאין לו כסף, ילווה אותו בלי ריבית.
בדיוק, שהצד השני של המטבע של גמחים זה שכשאין ריבית, אם זה בחינם, אז יש תופעה ידועה שאנשים נובעים מגמח אחד כדי להחזיר לגמח אחר, כלומר זה גם ממכר, זה גם מאוד לא פשוט. שמעתי פעם הרצאה מיואל לנדברג, המנכ"ל של פעמונים, הוא תיאר יהודי שהגיע לפעמונים שהוא היה לו חובות ב-300 גמחים. מה הוא היה עושה? הוא היה כל הזמן נובע בגמחים כדי להחזיר, ואז הוא נכנס לסחרור שהוא כבר לא יכול לצאת ממנו.
אבל זה לא גמח אחד מחליף גמח אחר?
זה מסובך, זה מאוד מאוד מסובך. לא, זה, לא יודע, הוא הצליח, בסדר, אתה יודע כמה גמחים יש? כאילו, יש גם גמחים מדהימים.
זה סגור חוב, אז זה הולך לשני גמחים, זה סגור את חובר שם.
זה סיפור מאוד עדין, אבל כאילו, התורה מדברת על הלוואה עם הקלות. כן, בספר ויקרא, זה אותו דבר, וכי יחוך, וכי ימוך אחיך אומת הידוע עמך, וחזקת בוגר ותושב אחיך עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, וראית מאלוהיך וכי אחיך עמך. את הכספך לא תיתן לו בנשר, עומד לא תיתן אוכליך. אני, אדוני אלוהיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ותתן לכם את ארץ כנען לכם לאלוהים. העזרה הזאת לשני נגזרת מעיני השם אלוהיכם, זה, ואלה אני, מצור ריבית, אלו שתי פרשות ריבית בתורה. רק על רקע זה, אפשר לראה שפיטת כספים. שפיטת, כן, בבקשה.
תגיד חוץ מהפן הזה של מתנות של הדבקה בזה שמלווים, אולי יש גם את העניין שמוש... נגיד בדברים, כי בך אביון, אחד אחר, בך שערי אומרתך, שאדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבך,
ולא תקפוץ ידך מאחיך העליון, כי פתוח תפתח את ידך. זה נשמע כאילו שממש נותנים לו כסף, לא הלוואה.
בוא נגיד ככה, זו הדרך בוודאי שחזל הבינו. אם פתחנו את הלימוד בדברים של אביתר, שנגיע לעולם שחזל צדקה, זה את מתנות. לא, שאנחנו רגילים.
לא מצאנו את חלוגה, ואת אביתנו, זה מחסורות.
אז בא אלי ואומר, האם בביקורות זה כבר כך? אז פה אומר בצלק, לדעתי, עידו, ואת אביתנו זה לשון של הלוואה, ובוודאי בהמשך. מה נאמר בהמשך? וישמר לך פניה דבר לבבך בליעה לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך בכי, ותיתן לו, מה לא תיתן לו? למה שמיטה צריכה להפריע לך? למה?
כי הלוואה
נמחקת. זה הלוואה. כי הלוואה כנראה. אני חושב שפשוטו שמקרא, גם בכל דברים תדבר, מדובר על הלוואות. וזה ודאי בשפיטת כספים, על הרקע הזה צריך להבין את זה. כן, הרי פרשת שפיטת כספים, זה לא הגיוני, אני חוזר, פעם בשבע שנים נוותר על חובות, כן? מה, אני הבאתי כסף לבנק או לקחתי הלוואה לקנות אוטו, אז למה צריך לוותר לי על ההלוואה? אבל אם מדובר בהבנה, שמדובר בעזרה לעני, מי שמסוגל להבין שאתה נותן מתנות לעניים, למה הוא לא מסוגל להבין שאתה מלווה לו, ופעם בשבע שנים אתה לא מבקש אותו חזרה.
אם זה הרבה כסף ואתה
בנושא של כסף. הבנתי.
סתם, אני כאילו, שגעתי את הפסוקים האלה, אמרתי לעצמי, כאילו, במצוות צדקה והשולחן ערוך, כל מצוות עושה לא צריך לשלם להם יותר מחומש. שאלה כאילו, אבל סתם חזרתי לעצמי, יום, בן אדם שאין לו יותר מדי כסף, אבל יש לו סכום מסוים, והוא הלווה אותו, וזה רוב הכסף שלו. מה, זה ימחק בגלל השביעית? ואז הוא יתקע.
אתה לא אמור להלוות את רוב כספך לאנשים, כאילו.
זה גם יש אני שצריך את זה.
אבל יש גדרים, כאילו, כמה אתה נותן.
זהו, כאילו,
ההלכה מדברת עד חומש. אמנם הרמה משמע שאין איסור לתת יותר מחומש בצדקה. בשאר מצוות הרמה מוסר יותר מחומש. בלכות ערכים וחרמין. אבל בלכות
מצוות אני... הלוואה
אסור יותר מחומש?
הלוואה אסור יותר מחומש? אני חשבתי שצדקה אסור לתת יותר מחומש.
צדקה אסור יותר מחומש.
אבל הלוואה כל סכום
שלא מחומש.
אתה יכול להלוות, אבל פה מדבר ידידיה שאתה מלווה בלי ריבית עם שביתת כספים. זה סוג של צדקה, אני חושב. מה? זה לא ביזנס. מותר לעשות ביזנס באחוזים גדולים של כספך, אבל תבין, רק על רקע הזה אפשר להבין את הפרשיות האלו. כאילו שמיטת כספים היא רק הגיונית, בהקשר הפעם של אני, שאתה עוזר לו על ידי הלוואה, ואז המנגנון שהתורה יוצרת הוא בלי ריבית, כשאתה רואה שהעניים לא יוצאים מזה, כאילו הפעם השבע שנים הוא יוצאת להם איזשהו אוויר לנשימה.
למה שהוא יוצא להחזיר?
זה כל שפת הפרשיות האלה, סליחה?
למה שהוא יוצא להחזיר אם הוא יודע שזה ימחק עוד שבע שנים?
פה אתה נכנס לאחד מהקולות הגדולים של ספר דברים, ואני תרשה לי רק לפני כן עוד פרשה אחת, שהיא גם משלימת התמונה, וזה פרשת המשכון. כשאדם מלווה כסף, לשמה הוא לוקח משכון.
לא הבטיח יותר חזר.
כי הוא מעוניין בביטחונות, לוודא שהוא יוכל לקבל חזרה את הכסף. עכשיו, התורה, כשהיא עוסקת בפרשת המשכנאות, בדברים חב דלת, כי תשב הרייחה המשת ברומה לא תבוא אל ביתו לבות אבותו, בחוץ תעמוד ויש לו שבו יוציא אליך תעבוד חוצה, וצלת כגדרים מאוד מאוד ברורים שבאים למנוע את מה. פה אני חושב שמגיעים לאחד מהדברים הבולטים בתורה על, על, על עבדים, וזה בעיקר מתברר בספר ויקרא, על הלוואות, סליחה, על עניים, ספר ויקרא. מי שקצת למד ספר מלכים יודע מה קורה לאדם מהלוואה, למה אתה מגיע, מה השלב הבא? לעבדות. זה מאוד ברור. כלומר, ההלוואה שהיא נראית הרבה יותר טוב בבת ראשון ממתנה, כאילו היא מאוד מזכירה מה שדיברנו מתנים בשדה. מה הדבר ראשון? מה אתה בעצם אומר בהלוואה? זה מתנות, אתה תחזיר, אתה תעבוד, אני אעזור לך להסתדר, אני אקל עליך, הנה קיבלת קצת כסף, לך תעשה איתו כל מיני דברים. זה נשמע מאוד טוב, אבל לא כולם מצליחים להחזיר את זה. בוא נגיד ככה, מאותן סיבות שהוא הצליח להיות אני עכשיו, לא תמיד ההלוואה תוציא אותו מזה. וכאן השלב הבא, יודעים אותו ממלכים, זה שאתה לוקח אותו לעבדים. אתם רוצים דוגמה לדבר כזה? תחזרו עוד פעם ליוסף. דיברנו על, בשבוע שער יום חמישי, על רבי שפותח עוצבות כמו יוסף. מה יוסף בשביל שדבר עשה לאנשי מצרים?
מה? כל כסבא,
הכל, הכל, הכל. הידרדרו כלכלית, לקח אותם לעבדים. זה מה שיוסף עשה. עכשיו, זה המסלול כמעט, מה שהתורה מתנגדת, ובעולם ההלוואות הוא מסע כאילו לעצור את ההידרדרות הזו, ולכן הביטוי המרכזי הוא הביטוי שלא יגוס את רעהו ואת אחיו. כלומר, אני חושב שהתורה באה את הדבר הזה למנוע. אתה שומע את זה יפה מאוד באבות, הילד לווה לאיש מלווה, אבל מה אתה לא עושה? ההוצאה לפועל לא נכנסת, אליו הביתה. יותר מזה, אם האיש עני הוא לא פחות ולא יותר, מה אתה עושה עם המשקול שלו? כשהוא צריך, הוא מקבל אותו חזרה, זה מביטחונות זה, הוא מקבל אותו חזרה. אבל עכשיו כשרוצים לראות את הסבר הזה בקונטקסט של המצב העבדות, אז פה אני חושב שבספר ויקרא רואים את זה בצורה מדהימה, בויקרא חפה, כי ויקרא חפה כבר כתב את זה רש"י שם, מתאר הידרדרות כלכלית של בן אדם. זה מתחיל במחר מאחוזתו, עובר כי עם קור בית משה אוויר חומה, הוא אוכל את הבית שלו, השלב הבא, אוכי אבוך אחיך עומת הידו עמך, זמור לוקח הלוואה, ומה השלב הבא? חימוך אחיך עמך ונמכר לך. כלומר, אתה רואה בעליל, בספר ויקרא חפה, מה תהליך עבדות? קודם כל למוכר מה שחושך, באיזשהו שלב כבר אין לך, אז מה אתה עושה? קח הלוואה, השלב הבא הוא להיות עבד. בעצם מה שהתורה, אם אני מבין נכון, נלחמת, הוא לא להגיע לשלב של העבדות. ככה אני מבין שמיטת כספים, שמיטת כספים נועדה להיות מעין מיני יובל. ביובל אני מוציא את העבדים, מה אני עושה בשמיטת כספים? אני מאפשר לבעלי ההלוואות, אני מאפשר להם, אני מוותר להם על פירעון החובות, וכך אני עוזר לו לא להפוך לעבד. אבל כאילו ההלוואות יש להם יתרון גדול מאוד מבחינת ההפניה של המערכת. מצד שני, הסכנה שהוא לא יחזיר עדיין קיימת, וכאן יש מנגנון שלם שהוא כאילו נועד להקל עליו. אבל השפה הבולטת של התורה היא שפת ההלוואה בתחום הכלכלי, לא שפת המתנות. מה שספר דברים כולו מצהיר כל הזמן הוא הדבר מאוד מאוד בולט. כאן פתאום התורה יודעת שזה נורא קשה לתת. כאילו מה שפחות נשמע בויקרא, בתות העניים בשדה, זה הופך לדבר מאוד מאוד קשה לנתינה. כי באמת, תאמינו לי, זה מאוד קשה לקחת 10,000 שקל, לתת לבן אדם, שאתה אפילו לא יודע אם תראה את זה חזרה. זה קודם כל בחינם, אין ריביות, כמו כבר ויתרת. אולם לא על הקרן, אבל אתה כאילו שנית, אתה לא יודע אם הוא
יוצא. ויתרתי על שני דברים. אחד זה שיהיה לי מעמוד ברשותי אם אני רוצה לקנות משהו, ושנית על הריבית או שהייתי יכול לקבל, למשל בבנק, ביתר עסקה.
נכון. והתורה מדבר על זה במפורש. אם אני נכנס לפרשת, הפרשה שאתה הזכרת קודם אלי, התורה מדברת על כך, שם עליך פניה דבר עליך בלי על, למה שאין לך בלי על? כי זה קשה. והתורה מכירה בזה.
זה בדיוק בעבר בין הלוואה לנתינה. בהלוואה אין בעיה, אבל ברגע שזה נקבע שנת השבע.
זה נכון, כלומר, ברגע שאתה מבין שזה לא הלוואה, אלא מענק, ככה קוראים לזה. כן, אתם יודעים שהיום יש מושג שלך הלוואה מותנית. יודעים מה זה? נגיד, אני לומד בהרצוג, גומר בידי, ואומרים לי, מי שילך להיות מורה, מהלך הלימודים, אתה מקבל הלוואה. מהמדינה, אומרים לך, אם אתה תלך להיות מורה, אז אתה...
תהיה מורה 3 שנים, אז הלוואה מותנית.
אתה לא צריך להחזיר אותו, זה הלוואה מותנית, כן? זה פחות אותו מה שמתואר פה. הלוות עליה, אני עכשיו קרבה שלו את השבע, אתה מבין שאתה לא תראה יותר את הכסף. זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, התורה, כשהיא באה, כאילו, להתייחס לקושי, התורה יודעת שזה קשה. אז מה היא אומרת? היא מסבירה, למה? היא נותנת פה את ההסבר. נתון תיתן לו, ולא יראה לבוכה ותתחלו, למה לא? היא נותנת שני הסברים. כי בגלל הדבר הזה, ברכה אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. לשון פשוטה, יש פה שיעור ראשון בכלכלה. מה התורה אומרת?
הקדוש ברוך הוא יברך אותך במישהו זה.
השם נתן, השם לקח. במילים מאוד פשוטות, מה שנאמר פה הוא שאתה תיתן, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אתה לא תיתן, הוא לא יחזיר. כלומר, אני יכול לדבר בשפה כלכלית של פעם, זה ודאי קל להבין את זה. לא יהיה לך גשר, אתה יהיה לך בעיות בשדה, כן? ובצד שקדוש ברוך הוא מה יכול לעשות להחזיר לך יותר. בשפה מודרנית, המניה שלך תרד, אל תדאג. אם אתה תיתן צדקה לעומת זאת, מה יקרה למניה שלך? הוא יחזיר לך, אל תדאג, כן? כלומר, כל כך אתה לא תפסיד, כן? כלומר, בעצם זה בא לייצר שפה כלכלית שסוד העושר הוא בנתינה.
הרב אלעמי כתב משהו חמודי לשבועיים על מעשר כספים, אמר...
זה רעיון שנמצא המון בספר דברים, כן? הספר דברים כולו מדבר על אנשים שחושבים שהתנהלות כלכלית צריכה להיות כוחי ועוצם ידי. ספר דברים כולו מדבר על אנשים שחושבים שהתנהלות כלכלית צריכה להיות כוחי ועוצם ידי. ומה ספר דברים כל הזמן מספר להם? תזכור מי נותן לך כוח לעשות חיים, תזכור מי נותן לך, ואם אתה נותן אתה גם תקבל. והנימוק השני הוא לא פחות מזה. הנימוק השני שהתורה מתארת הוא כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. או בלשון אחרת, למה צריך לתת? למרות שזה קשה, למה? מה הנימוק השני? למה צריך לתת? כי יש, כי יש פה אנשים שצריך לעזור להם. עזור אתה תקבל חזור את הכסף. וזה הסיומת. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך, בארצך. כלומר, יש פה בתורה הנמקה כפולה, הצורך שבדבר, ושנית, תורה גם מבטיחה שאתה לא תפסיד. זו שפה שאין אותה במתנותנים בשדה. זו שפה שמאוד מאוד בולטת כאן. כן, בבקשה.
קפצת לי השאלה של יאיר דביר לפני איזה חודש בערך.
בבקשה.
איך אפשר, כאילו, בסופו של דבר זה לא, הכלכלה לא עובדת ככה. אתה לא, כאילו, אם אתה נותן על, על דעת זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך, זה, זה, זה,
כן.
קשה לי, זה כאילו, זה יפה חינוכית, השאלה איך זה עובד, כאילו...
מכיר את הכתב בנאנו
צריך להגיד אותה, כן. התורה בעצם...
אני יכול לחזור על מה שאני אמרתי לי יאיר לפני חודש. ראשית, פשוט כי אני מאמין בדברים האלה, ראשית, לא מדובר פה בקריאה להתנהלות כלכלית לא אחראית. אבל לא, בסופו של דבר, כשאתה קורא את הגדרים ההלכתיים של צדקה, לא אומרים לאדם לפזר את כל ממונו. מדובר על אחוזים, במידתיות, ואני לא חושב שהשפה של התורה היא שפה לא ריאלית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שגם היום, ביסודו של דבר, הדבר הזה קיים. כלומר, תיקחו את המשבר הכלכלי האדיר של השנה וחצי האחרונות. זה דברים שלא, אף כלכלן לא ניבא אותם. אומרים שיש אחד ושניים. לא היו כאלה, בסדר. יש אחד בארצות הברית שקראתי לה כתבה מאוד מעניינת. הוא ניזהר, הוא לא נכנס למשבר, הוא היה מנהל בנק. היום אובמה מתייעץ איתו, יופי, בסדר. אבל גם היום הכלכלה מלאה בהפתעות, היא מלאה בכל מיני דברים. לחשוב שעם כל אני חושב שאדם צריך להתנהל ברציונליות, ועדיין צריך לדעת שיש מנהיג לבירה. ואם אדם חושב שהוא ידבק בכסף שלו, כמו דיברנו על ספר בקיר שבת, הוא יתפור את המעגלית בכובע, הכובע טוב באוויר. זה יכול לקרות. בצד שני, יש כל מיני הפתעות. אני מאמין באיזון בין הגורם הרציונלי לבין הגורם היתרמיסטי. התורה כאן גם מכירה בקושי האנושי, כמו התורה היא לא מדברת פה שפה של מלאכים. התורה מדברת, אני יודע שיהיה לך קשה, אבל היא באה לעודד למרות הקושי, זה מה שהיא עושה. כן, לא מספק אותך, אני רואה, בסדר?
לא, אני, יש גם, נראה לי שצריך לעשות עם את ההפרדה בין ברור באמירה של, התורה מדברת בשפה אמוציונלית, ברור. כלומר, בשפה, והיא גם מעודדת את השקילות, נקרא לזה, את השקילות המחשבתית, ולהיות שקול ולא לעשות שטויות, זה גם קיים, אבל כאילו, אבל אני חושב שצריך לעשות את ההפרדה ביניהם. אני לא תמיד מרגיש שהתורה, שכאילו ההלך רוח הזה נעשה. אבל אדם כן צריך, בסופו של דבר, אם אדם, יש, כאילו, אם אתה רוצה להרוויח, יש לו את ה, יש את ה, יש את ה, את האידאל ואת החינוך ואת מה אני אגיד לילד שלי, זה, שזה אחד. ויש את המבנה שאני מתנהל גם על פי החינוך בעצמי, כמובן, אני לא בא לפסול את זה, אבל אני בסופו של דבר קורא את בודק את המניות שלי באתר גלובס ומתעניין עם היועץ השקעות שלי ומנהל את ה...
בוודאות, אף אחד לא אומר לא לעשות דבר
כזה. אבל יש בסתירה, כאילו...
אבל בן אדם שחושב שהוא רק יצבור עוד ועוד 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 ולא יודע לתת, הוא בן אדם בעיניי בעייתי. גם התורה אומר, אל תדאג, אפשר להחזיר לך. כן, זה דבר שהוא אפשרי. ותדע לך, ההתנהלות כלכלית של אדם לא הפתעות. פתאום נשבר לך משהו, פתאום הולך לך אוטו. עכשיו אתה יכול להגיד לך אוטו כי לא טיפלת פה נכון, כי יש שחיקה לבלי לחלקים. אבל אולי גם יש פה איזה השגוח, אולי לא נתת מספיק צדקה לכן הולך לך אוטו. לא יודע, כאילו זה לא... אני צניבל שאני מסתיקון מדי, אבל כן. אני אומר לך ככה, אני לא אומר שזה בגלל זה. אני יכול להגיד לך אבל שמי שמשלה את עצמו שהוא יתנהל כלכלית באופן בלי הפתעות, אז הוא משלה את עצמו, כן? והקדוש ברוך הוא, איך הוא מדבר אלינו? קודם כל הוא מצווה אותנו. וכך הוא מדבר אלינו. אז הוא ציווה אותנו לדאוג לחלשים. הוא ציווה אותנו. ציווה אותנו לשים לב, כן? ועכשיו, אני מאמין שגם היום הוא נותן לנו. כן? ויש לו את הדרכים שלו. כן? כל מיני שליחים.
צריך לעשות את הפרדה. אני חושב שצריך לעשות את הפרדה שאין... יצניב על מהמיסטיקה שלך. אני מרגיש את אותה תחושה, כאילו. אני חושב מאוד... אני מאוד מבין את הערך החינוכי, ואני גם חושב שזה נכון, ואבוי לבן אדם שיתחיל להתמכר לכסף של עצמו ולא להסתכל מה קורה מסביב. כלומר, זה ערך עליון לתת לחלשים, ושאף אחד מאיתנו לא יזדקק להיות החלש שצריך לתת לו.
תמיד עדיף לתת מאשר לקבל.
כן.
זה חד משמעי.
אבל כאילו... יש פה איזה שני מתחים שדרים בכפיפה אחת ביחד, אבל שאלה איפה אתה נותן את הנקודה.
יובל, אני רואה שהחברותה שלך הלך, אבל מתתיהו, חברותה שלך? הוא קודם אמר איזה רעיון שחשבתי שנפתח אותו כשיגיע לדברים, אבל הוא הלך, אז לא היית רוצה?
סתם, אנחנו שמנו לב.
תגיד לו אחרי זה שפיתחנו את זה, בסדר?
אנחנו שמנו לב שיש בשמות התייחסות, כאילו, הרבה מאוד פעמים לגירים, גם כאנשים שצריך לעזור להם וגם כסיבתיות, כלומר, לדברים אפילו שהם לא קשורים דווקא בגירים, המונח כגירים הייתם בארץ מצרים, מול דברים ששם זה כעבד היית.
ולמה זה לדעתכם? או מה המשמעות של המעבר הזה?
גרים יש גם בדברים, סליחה. לגר, לטוב ולאלמנה, יהיה בקיט את זה.
לעניין צדקה, זה מדובר פה גרים בשם...
ומה משמעות הנתון הזה לדעתכם?
לגר, לטוב ולאלמנה, יהיה שלוש פעמים בקיט את זה.
לא, אבל כסבת תהיו.
כסף נובר.
לעניין אתה יודע, אם אתה לא תצטע...
על מי מדברים? כשמדברים על מי שהיה עבד במצרים מיד אחרי היציאה, אז יותר משמעותי להדגיש את תחושת הזרות מאשר את תחושת העבדות. ואחרי זה כן שווה, כן נכנסים לנקודה של העבדות, שזה שעבד, אמנם אני הוא לא עבד, אבל לשניהם יש איזושהי תלות. או בבעלים, או בחברה, או באנשים
הסובבים אותם. אולי זה גם היה קטן. השני הפנים של העבדות זה למקום של הרציונליות והגירות, זה באמת האקט החינוכי של להזכיר את יציאת מצרים של פסח ושל האקט החינוכי, כלומר חינוך ו...
יש מישהו שהוא עשיר שהתחיל, שהוא מספר שאני גדלתי, אכלנו, קראנו בחדירה אחת, 10 ילדים, ודענו אוכל בבית, וזה, עכשיו הוא מיליארדר, אז יש לו הרבה יותר רצון לתת כסף, הרבה יותר פילנתרופ, כי הוא מבין מה זה, יותר מחובר. וגם אנחנו מבינים, עבד הייתם לא תצריים, גרים, אתם בעצמכם, אתם לא מובטח לכם להיות עשירים, אתם, יש לך כסף, זה מתנה הקדוש ברוך הוא, זה באמת, זה ייתן גם לאחרים.
כן, יפה. עכשיו ברשותכם עוד הערות מאוד קצרות. ראשית, המילה המנחה, בשבילך מיכאי, בפרשיות של צדקה ודברים, זה המילה אחיך. זה לא שבע, אבל זה מופיע... כשקוראים את פרשת כי אבך יביאו מאחד אחיך, התורה חוזרת פה כל הזמן למילה אחד אחיך, אחיך האביון, אחיך האביון, אחיך ענייך אביונך בארצך, זה חוזר פה בלי סוף. כמו אם דיברנו קודם שהמחייב הוא אני השם אלוקיכם בויקרא, כאן נראה שהמחייב הוא
אלוהי ההיסטוריה,
המחייב הוא אחיך, הוא אח שלך, שהאמת היא שזו גם השפה יותר בויקרא שמשלבת את שניהם. בויקרא גם מופיע המון המילה אחיך אחיך אחיך, וגם מופיע שם אני השם אלוקיכם. בויקרא זה יותר משולב, זה דבר אחד. כלומר יש פה מחייב אחר, האח צריך לעזור לאח שלו, כלומר מחייב הוא השותפות. כמעט הייתי אומר, אם הוא אח שלך אתה כאילו עוזר לעצמך, כי אתה עוזר למשפחה. בחברה שיותר פטריארכלית בתפיסה, זה בושה למשפחה, כאילו זה בעיה משפחתית שמישהו בבית.
אם יש את זה עד היום, למשל יש חמולות של 40,000 איש שראש החמולה דואג כלכלית לכל החמולה.
כן, וכאן כדאי לספר סיפור מדהים, יפהפה, ששמעתי פעם, שהרב מבריסק, פעם בביתו, אני הגיע לבקר אותו, הרב מאיר בר אילן, שהיה הדוד שלו. הוא כיבד אותו מאוד, ושם אותו בראש השולחן, וכבוד גדול. אחרי שהוא הלך, שאלו אותו תלמידים, ואמרו לו, הרב, למה אתה מכבד אותו כל כך? הרי הוא ראש המזרחי, ואתה כל כך מתנגד למזרחי. אז אמר, מה איזה מין שאלה הזאת? אמר, הוא דוד שלי. אז היה שם הרב שמעון סטרליץ, שהיה מתלמידי הרב קוק, והרב שמעון סטרליץ, לא יודע איך היה לו את האומץ להגיד את זה, אבל אומרים שהוא פנה לרב מבריסק ואמר לו, הרב, תדע לך שבשביל הרב קוק, כל יהודי הוא דוד שלו. זה ממש האחיך הזה. כלומר, אם אתה מרגיש שהיהודי לידך, הוא דוד שלך, הוא אח שלך, אתה עוזר. זה מילה שנמצאת המון בספר דברים. שלי ספר דברים גם מדבר המון על דבר נוסף, והוא לא תאמץ את לבבך. והוא מדבר, וראה אינך ואחיך העליון. הספר דברים מדבר המון לא רק על הכסף, אלא הוא מדבר גם על ההזדהות עם הסבל, על המצב הנפשי. יש פה, הייתי אומר, הכרה עמוקה שעוני זה לא רק מצב כלכלי נחות, עוני זה גם מצב נפשי, זה מצב חברתי. והפרשיות של צדקה כאן מאוד מאוד קורות להזדהות עם המצב. הרמב״ם במשנה תורה מרבה לצרף את המונח העניים האומללים. זאת הבעיה העיקרית של עיירות פיתוח, תדעו. לא התקציבים. זו התחושה שאין לנו סיכוי לצאת מזה, שאין לנו תוחלת, שאנחנו דפוקים, בלשון העירות פיתוח. והתורה, והרמב״ם בשני תורה ידבר הרבה, שהעיקר צדקה זה לראות סדר פנים יפות, ואכפתיות, ולא התנשאות ועליונות. זה יוצא מתוך המילים האלו. כן.
מה שאני רק מתחדד, זה... בפרשת ראה יש לך השם אלוקיך, כל הזמן השם אלוקיך חוזר על עצמו כל הזמן, וקרא זה השם אלוקיכם. זה מתחבר ממש למה ש...
איך זה מתחבר? תסביר לי.
אלוקיכם של נמר, שבויקרא זה השילוב של
ויקרא יש את שניהם,
של השניהם, של השם אלוקיכם. ודווקא בראה שיש לך את האחיך האביון, אחרי האביון הזה תהיה השם אלוקיך.
כן,
כלומר שזה עוד פן אחד כאילו של לבד.
עכשיו הערה האחרונה שלישית, הרב יעקב אמר לי, אני לא יודע מה דעתכם על זה, שהוא מרגיש שספר דברים הפרדה בין התמיכה באביונים ובעניים לבין התמיכה בגר יתום ואלמנה, שהם נמצאים. למשל, הזכרתם קודם את פרשת מעשר עני, בקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך, זה שם לוי גר יתום ואלמנה בדברים חף דלת. כי תחבוד זיתך לא תפר אחריך לגר, ליתום ולאלמנה. כי תפצור כרמך לא תולה לגר, ליתום ולאלמנה. האם נראה לכם שיש לא תתה משפט גר יתום ותחבול בגד אלמנה? האם ההבחנה הזאת בין גר ויתום אלמנה לעומת עניים היא נראית לכם? הוא רוצה לטעון שלפי ספר דברים אפילו המערך של התמיכה בשדות, פה זה בקרמים, הוא לא תופס על עניים, תופס רק על גר יתום אלמנה, שהם בפני עצמם.
הייתי אומר שזה יותר פירוט של מה עניים.
מה שאני חשבתי, אני קצת פיקפקתי בזה, חשבתי שיתום אלמנה הם דמויות קלאסיות של עניים, אני לא יודע. בסדר, אנחנו נעצור כאן, בסדר? עמיחי, אתה תן לנו איזה מבוא על עמידת צדקה מחר? כל מכן, מה שאנחנו עוברים ממחר, אני יודע שאפשר עוד במקורות, שאין הדבר סוף. אנחנו נעבור לסוגיות בברבטה. בסדר, אני בעיקר לעבור לקופה ותבחוי, שזה מוסדות העירוניים, שבתנאים אתם יודעים איפה נמצא דיני צדקה, איפה זה מרוכז בעיקר? במסכת פאה, בסדר זרעים. איפה הירושלמי המקביל לסוגיות שלנו נמצא בעיקר? בפאה, בסדר זרעים. למה זאת? בבבלי, שכל המערך של המתנות עניים בשדה, מה קורה לו? הוא נעלם, איזה סיבה? מצוות לאה בארץ, אז הם לוקחים את הקופה והתמחוי של פאה, מעבירים אותו למסכת בבא בתרא, שזו מסכת עירונית שעוסקת בזה כחלק מהמס העירוני, וזה הנושא המרכזי של הסוגיות שלנו. זה בתיאבון. חודש טוב.